שתחיל באירוף, פרק 513, חברות התקפה האיראנית, בינתיים גם אנחנו כאן, וגם מתן גילור ונדב קור, מה קומתם?
שלום לסולן. אהלן, ערב טוב. עכשיו כשיש יותר ודאות, אז...
יותר ודאות זה אמת לשעתה.
הם אמרו שסיימו, זהו, אז...
אמרו, כן, השאלה היא מי יתעקש פה להראות זה שהוא קובע מתי מסיימים ומתי לא, אבל רגע לפני שנגלוש לפוליטיקה, אז... נסכם את הערב של אמש, ואולי גם יותר מזה את הבוקר של היום בחיי מכבי חיפה. אז הידיים מלאות עבוד.
מה שבטוח היו אתמול יותר טילים בשמיים מאשר טילים בסמי אופן.
כן, חד משמעית.
על הדשא.
הגדרה נכונה מאוד, בטח מהצד שלנו. אז בואו נתחיל עם נביחות. נדב, בוא תנבח לנו ראשון.
כן, אתמול הגענו פעם ראשונה, לראשונה, עם הרכב מלא, כל המשפחה. היה ממש נחמד, אז הנביחה שלי זה על הכניסה שלנו לבן הגדול שלי, יש שמות אב נכה, ובאמת עבר בצורה פשוט חלקה, בלי לשאול שאלות, הראיתי להם את הטאג, הכניסו אותנו, העברנו את הכרטיסים, פשוט חלק, סחטן, באמת כאילו זה לא פעם ראשונה שזה קורה, כאילו שאני מביא את הבן שלי ואנחנו נכנסים דרך הכניסת נכים, ובאמת, סחטן, באמת מגניב, אחלה, ובכלל, כל העניינים עם הילדים ועם המשפחות, היה כיף מאוד גדול.
כן, צריך לציין שלמרות שבקבוצות וואטסאפ הוצאו כמעט אין סוף כרטיסים למחירה, אז בסוף היו מעל 26,000 צופים באצטדיון, שזה בהחלט מספר יפה ומרשים מאוד. נכון שזה לא הסולד אאוט שהתרגלנו אליו, אבל אם זה הסטנדרט שאין סולד אאוט, אז זה בהחלט כל הכבוד לקהל, גם של מכבי, וגם אני מניח ששעה תרמה את שלה. מתן נביחה.
כן, אני בהחלט חושב שיש פה חלק גדול לשבת ולשעה, באמצע שבוע, או אפילו מוצאי שבת, אני מניח שהכמות הייתה נמוכה יותר.
מון משפחות המון איזה.
אני רוצה לנבוח על, אנחנו עוד ניגע בכל הסיפור של, אולי אפילו לפני הסיכום של המשחק, אני חושב שזה אפילו יותר מעניין, כל הנושא של ההודעה למינויו של בחר לעונה הבאה, אני כן רוצה לנבוח על, על זה, על קצת מה היה עם מאמנים קודמים. רובן עטר פוטר מחזור 8, אם אני לא טועה. אריק בנאדו קיבל, הסטנויביץ' עוד היה בקריית אליעזר, כשאריק בנאדו מאמן, כשכל הקהל מוכל לסטנויביץ' כפיים, שהוא בא לשבת בכבוד. עבר לידינו כשישבנו ב4. רוני לוי פוטר אחרי... כאילו בעונה השנייה, אחרי הדחה מוקדמת מאירופה, עוד לפני תחילת הליגה. אני יכול לתת לכם פה כמובן עוד דוגמאות למאמנים שמתחלפים ומוחלפים והודעות של לפני תום עונה והכל. ולהפיל את העניין, את השיוך האתני, לתוך ההתנהלות של מכבי פה, זה דוחה בצורה קיצונית, נמוך אפילו אצל הגרועים, שבמתבטא הרשתות החברתיות. לאיזה תחתית הם לא יגיעו, אלא שמיץ את המועדון, שהוא נוהג כאן בצורה גזענית, בעצם זה שהוא מודיע לפני תום העונה, שדגו סיים את תפקידו. כאילו זה לא דבר שקרה מעולם, כאילו זה לא דבר שקרה במועדונים שאוהדים אחרים, אוהדים מעולם, אני אומר, לאחרונה אפילו, באמת זה כל כך נמוך, לבוא ולתפול את עניין צפיפות הפיגמנטים בעור של דגו על ההתנהלות של מכבי פה. זה האשימו בגזענות כשמינו אותו. שהאשימו בגזענות כשלא מאריכים לו את החוזה, אפילו לא מפטרים אותו, כן? כאילו נותנים לו לסיים את החוזה. כאילו כל מה שלא עושים זה כאילו גזעני.
כן, גם
הצירוף... אם ממנים אותו מהתחילה זה גם היה גזעני.
גם הצירוף של קאסה וקינדה בחלון בחורף היו בזכות... העניין של השיוך האתני, ולא שום סיבה אחרת לבחור דווקא במכבי על פני מועדונים אחרים.
כן, זה פשוט אנשים, וצליחו לי אבל תת רמה.
כן, ולכן אולי שווה גם קצת פחות להתייחס אליהם, לפחות מהזווית שלי. הנביחה שלי היא גם אולי סוג של חלק מזה שהפרקים עכשיו הם כולם קצת פרקי סיכום העונה ויחסנו לאן כזה, אז יש הרבה שראיתי שמתבטאים כשמודדים את הקריירה של דגו ואת העונה שלו במכבי, הצלחה או אי הצלחה, על זה שכשמציינים שמכבי הפילה לשמינית גמר מפעל אירופי העונה, על זה שזה לא בדיוק ככה, אלא בגלל העניין של המצנחים, אז מכבי התגלגלה לשמינית הגמר. אז סליחה, זה פשוט עזוי בעיניי.
גם כשרוני לוי הפיל לשמינית הגמר, זה היה אחרי שקמפיין שהתחיל במוקדמות ליגת אלופות, ותודות למצנח הוא הפיל לשמינית הגמר. מה ההבדל?
כן. אז יכול להיות שעכשיו עניין המצנחים הוא קצת יותר מובנה מבעבר, ויש יותר מדרגות ליפול משלב לשלב, גם במוקדמות וגם אחר כך. אתה בטח זוכר טוב ממני את השלבים שהיו קודם לכן, אבל זה הפורמט, ככה משחקים. זה כמו להגיד שמנצ'סטר סיטי זכתה בבית קל בליגת האלופות, בזכות זה שהיו לה נקודות קודמות והישגים קודמים במפעל. אז היא התגלגלה לבית קל, וכתוצאה מכך שהיא ניצחה, היא התגלגלה לשלבי נוקאוט יותר קלים, וכתוצאה מכך היא הולכת ומתגלגלת כבר כמעט עד הגמר. זה, כאילו, מכבי התחילה בליגת האלופות בזכות זה שהיא הייתה אלופה, והיו לה פחות נקודות דירוג מקבוצות אחרות ישראליות, כי החמש שנים האחרונות שלה הן קצת פחות טובות, והיא הצליחה להגיע עד הפלייאוף, ומשם, אז בסדר, זה הפורמט, ככה משחקים, אז ככה היא הגיעה עד שמינית הגמר, בדין ולא בצדק, יש כאלה שיגידו, שלהגיע דרך מפעל בכיר עם קבוצות קשות יותר, זה דווקא דרך התגלגלות הרבה יותר מורכבת ומסובכת, מאשר להתחיל עם דירוג נקודות גבוה בקונפרנס, ואז לזכות בהגרלות קלות עד שלב הבתים, ובשלב הבתים לזכות בבית יחסית קל, ואז יותר קל לך להפיל לשמינית הגמר. אז אני לא חושב שזה צריך להיות איזושהי תחרות בין מועדונים ישראלים, אבל מישהו שמנסה להקטין את ההישג של דגו בשמינית הגמר הזו, בשיטת המפעל או המפעלים האירופאים, לדעתי זה חסר טעם לחלוטין, וסתם עניין של צרות עין. אפשר להעריך דבר כהצלחה או כישלון או עמידה ביעדים, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בתחילת כל עונה, מה יהיה ניצחון, מה יהיה הצלחה, מה יהיה הצלחה מסחררת, מה יהיה כישלון, אבל גם יש יעדים של להשיג אותם, זה עונה סבירה, טובה, ויש מספיק מה לבקר ולומר, גם לחיוב וגם לשלילה. ברמה האישית, עוד לפני שנגיע לדיון על דגו, אולי כן נתחיל כן עם המשחק קצת של אתמול, אני מאוד מאוד מקווה וגם מעריך שהוא עוד יהיה כאן בעתיד. אבל נתייחס לזה באמת בהמשך, אולי ניגע קודם במשחק. מתן, נדב, מי שבוחר ראשון להתייחס להרכב ציפיות, וההרכב של משפחת קוגלר אולי היה מלא, אבל מכבי עדיין לא בהרכב מלא, כן, עלו גם מהספסל שחקנים שהתגעגענו אליהם הרבה זמן. אז בואו, סכמו לנו את שלב פתיחת המשחק עם השער המסחרר הזה שלדעתי לפחות 50% מהקרדיט עליו צריך ללכת למחמוד ג'אבר, וכל ה-90 דקות שבאו אחריו.
אז לי אין הרבה מה להגיד על המשחק אתמול, אז אני מתן, ברשותך אני אתחיל, ואני אאפשר לך הרבה יותר ממני מה להגיד. אני אגיד ככה, קודם כל, אם אני מתחיל מהסיכום, אז אני חושב שהסיפור של המשחק זה באמת פתיחה די מהממת שלנו, עם התקפה ממש מושלמת. חילוץ של ג'אבר, דריבל נהדר, מסירת עומק פנטסטית, רוחב מעולה של קני סייף, ותוספת של קצת מזל, אבל מזל בא טוב, כי התקפה הייתה מעולה. ואני חושב בדומה...
אני קוטע אותך לשנייה. ראיתי ממש לפני כמה דקות את התקציר, וכמה זה עושה הבדל כששחקנים משחקים בנגיעה.
ממש.
העובדה שג'אבר לא מזמז עוד רגע את הכדור אחרי הדריבל וההשתחררות שלו, והעובדה שקני סייף לא עצר את הכדור וקידם אותו חצי מטר ואז נתן את הקרוס, אלא העובדה שהוא נתן את הקרוס מיד, היה אחר כך עוד במהלך המחצית הראשונה איזשהו כדור, אני לא זוכר אם אלי או מישהו אחר באמצע, ש... קיבל כדור במרכז ומיד העביר אותו בנגיעה אחת לחלילי באגף, זה עושה הבדל של שמיים וארץ, ופתח בליגה שלנו, שהיא לא ליגה שמשוחקת במהירות רבה בלשון המתה, זה יכול להיות דבר שממש הופך התקפה מעקרה לכזאת שמסתיימת בשער.
לא, אני גם לא מבין נדב, נדב אמר פה שהיה מזל. זה לא מזל, אני ראיתי כל היום שמדברים ומספרים לנו שהייתה פה מכירה, או ויתור של סכנין, או שהם עשו בכוונה, זה בכלל לא מזל. אז מה אם הם החזיקו יותר בכדור? אז מה אם הם בעטו יותר לשער? אז מה אם בעטו יותר למסגרת? אז מה אם היית צריך מחצית שנייה אדירה של כיוף עם שלוש הצלות אדירות כדי להצליח לגרד את הניצחון הזה? ברור שסכנין ויתרו על המשחק והם רצו לתת לנו אותו, וזה פגע בשחקן שבכלל עם הגב למגרש בכוונה.
מי שאומר שסכנין ויתרו על המשחק לא ראה את המשחק אתמול. אני תכף נדבר על זה יותר לעומק, אבל אני חושב שבאמת...
מתן, או שאתה מרענן את הפידים שלך, או שאתה מפסיק לבלות כל כך הרבה ברשתות החברתיות.
לא, אולי אני לא חוסם מספיק, זאת הבעיה. לא, הקטע שלי ברשתות החברתיות, שאני חוסם מי שבא לאישי. אני לא חוסם על דעות. הזויות ככל שהוא, ואתה רואה שאני מפליף פה דעות הזויות מאוד. מי שבא לאישי, אני חוסם. אין לי סבלנות לטרולים. מי שכאילו, לטרולים שבאים עליי, כאילו. מי שדעות ככל שהוא, אני לרוב משחרר.
אז מה שרציתי להגיד זה שמזכיר לי מאוד את התנהלות המשחק שלנו בגבי מול נתניה, היינו בסדר, והתקפה אחת מושלמת, ובאמת, שככה הגיע באיזשהו ניצוץ כזה של כדורגל טוב, וזהו. איך שהיינו חוץ מהגול בעצם, היינו רדומים ברוב הזמן, רוב המשחק, ולא נענשנו הפעם, היה לנו, שוב, בעיניי, מזל, וגם לא מעט, כמו שמתן אמר, הצלות יפות של כיוף, הרענות גדולה שלו. אבל בשורה התחתונה, מבחינתי, זה לא הפסדנו, זה מסוג הניצחונות בשיניים שיכולים להחזיר אותנו למסלול, ואולי לצמצם את הפער קצת ולסיים בטעם התוק יותר. אם נרד טיפה יותר ברמה הטקטית וכאלה, מתן בטח השלים אותי אחר כך. אבל פתחנו עם קיוב בשער, עם בקו 4, זאת אומרת 4-3-3, גם רואים את זה די בבירור בפיזור של השחקנים, שימיץ', גולדברג, סונגרן מגן ימני, קורנו מגן שמאלי קצת יותר גבוה, וצמוד אליו קני סייף, שמצטרף גם לאמצע וסוגר רביעייה בקישור, כפי שזה מין משהו שהוא בין 4-3-3 ל-4-4-2 קווים, רפאלוב, ג'אבר ואלי, מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ודין דוד מקדימה, וחלילי מאוד גבוה גם בצד שלו. כמה דברים קטנים שמתקשרים כאילו לנתונים במשחק, ובעיניי קצת מספרים את הסיפור, לא כל הסטטיסטיקה בעיניי מספרת את הסיפור, אבל יש כמה דברים די מעניינים לדעתי. בכל המשחק אתמול, מישהו, אתם יכולים לנחש כמה דריבלים מוצלחים היו לנו? כל הקבוצה.
8.
4, זה מעט מאוד. זה מעט מאוד, זה כמות שהיא בדרך כלל יכולה להיות אפילו של שחקן אחד. אני חושב שזה כן אומר משהו, זה כן אומר לגבי היכולת האישית שלנו, זאת אומרת, לבודד שחקנים, לשים אחד על אחד ולייצר איזשהו יתרון מספרי בהתקפה. אין לי פה השוואות למשחקים אחרים או, אוקיי, וכן הלאה, אבל אני חושב שזה מתון שעומד בפני עצמו והוא מאוד מעניין. מרכז המגרש שלנו בעיניי, למרות הגול וג'אבר וזה, הוא היה יחסית חלש. אפילו אולי חלש מאוד בדומיננטיות שלו. רוב העיבודי פוזשן שלנו היו במרכז המגרש. בעיניי הוא לא היה מספיק אינטנסיבי ואגרסיבי.
בעיתות אני חושב שלפגיעה ברגל של אלי הייתה חלק, היה חלק משמעותי בדבר הזה.
היה חלק
לדעת שלי. שעד שהוא נפצע היינו עדיפים, ומהרגע שהוא נפצע המגמה של המשחק השתנתה.
נכון. עוד כמה דברים מעניינים. שוב, ניצחנו 1-0, האקסג'י שסכנין היה גבוה משלנו 2 לעומת 1.6 שלנו.
אני חושב שהפוך. אני חושב שלנו היה 2 ושלהם 1.6.
לא. כאילו זה מה שהייתי באתר. יכול להיות שאני, אולי אני התבלבטתי, אבל...
לא, זה גם לא הגיוני.
זה גם הביתות מש...
דין דוד.
כן, באתר של המינלת.
0.98.
הנה, זה מעולה. זה מעולה. זה 2.04.
עוד במינלת.
זה 1.6
שלנו. לא, אז באתר של המינלת. תראה על הביתות לשאר. תסתכל גם על הפירוט. על הפירוט של ה-XG, אם אתה רואה אצלנו, אתה רואה 11 שורות של 11 ביתות, ושזה נותן לך את ה-2, ואצלם אתה תראה שזה 20 ביתות.
לא, אבל זה מתחת לעמודה של בני סכנין.
זה מתחת לעמודה שכתוב בסכנין, אבל זה הפוך.
אוקיי.
לפי הכמות שאתה יכול לראות, ואז יש את הפירוט של ה-XG, אתה רואה את הפירוטים, ואתה תראה אצלנו 11.
אוקיי, אז אני לוקח בחזרה את העניין של ה-XG, אבל כן, אני, מה שכן ראיתי זה מתוך התופש למשחק. בתוך ביתות מחוץ מתוך הרחבה 13 לעומת 8 שלנו, שתי ביתות לשער סך הכל שלנו במחצית השנייה. זאת אומרת, אני חושב ש באמת, וגם באופן כללי על המשחק, כאילו כמשחק, זאת אומרת, על הפלואו של המשחק אתמול, סכנין שיחקו מאוד יפה, שיחקו מאוד טוב, שלטו במגרש, באמת, הרבה תנועה בלי כדור, קבוצה מאוד מאוד טובה, אני חושב, שבצדק נמצאת בפלייאוף העליון, ואני חושב שהתוצאה פה קצת משקרת. זה בגדול.
אני אגיד על סכנין, וזה נכון גם לריינה, הם באו לבית עליון, בלי לחץ, בלי איזשהן שאיפות, משחקים כדורגל טוב, פתוח, שהקבוצות שמולנו פעמים מאוד לחוצות, וזה נותן להם ליתרון, ובאמת הם באים מאמנים טובים, שסך הכל, כאילו נותנים לקבוצות שלהם כדורגל יותר תקיפי ממה שראית מהם במהלך העונה. וזה כאילו אחלה, חבל שהם לא עשו את זה יותר, אבל זה לא דבר, מה אפשר להתלונן, כאילו לבוא אליהם בתלונות, הם בבית עליון, אז כנראה שזה צדיק.
אני חושב שעוד דבר שראינו אתמול ולא ראינו הרבה לאורך העונה, זה ניסיון שלהם ולא ניסיון רע ללחוץ אותנו בחלק האחורי, לפחות בחלקים ראשונים של המשחק. נכון שהם נקלעו לפיגור וזה עשה קצת שיבוש בכל המשחק, אבל בהרבה מאוד מקרים כיוף היה צריך פשוט לבעוט את הכדור למעלה והקשו עלינו מאוד בבילדאפ, ומכבי הייתה לחוצה, אז ככל שלא הגיע השער השני, אז למרות שהיינו ביתרון 1-0, בגלל ששמטנו בתקופה האחרונה לא מעט פעמים את היתרון, אז היה מאוד מאוד קשה, וראית את הרגליים ככל שהמשחק מתקדם, הולכות וניות כבדות יותר. במחצית השנייה ממש היו חלקים שכמעט נלחצנו לשערנו, אפשר להגיד, ורק בסוף בסוף, כשעלו כבר פיירו ואילי חג'אג', אז המשחק ככה קצת נפתח מחדש, והיו לנו עוד כמה הזדמנויות לכבוש את השער השני. משחק מאוד מורכב, אני שמח שיצאנו ממנו בשלום.
צור, אני רק תראה גם בסכנין, לפני שאני אעבור למכבי, ופתחו עם 4-3-3, אבוניל דרוויש ובשאר, דרוויש וקלר בצדדים, בלחם הוא הפתיע אותי שפתח כבלם, סוטור זה היה ברור. בקישור הוא פתח די התקפי, זאת אומרת, בלי טאג'י, הוא עדיף אותו מאונגה פאון בסדר, אבל תדסה שיותר התקפי בעשר, גנדה מימין, זה היה אחמד משמאל ודור חוג כחלוץ. אגב, זה מאוד הפתיע אותי, כי האתרים שפרסמו את ההרכב לפני המשחק, הראו את חוגי בשמאל ואחמד כחלוץ, ואמרתי לבן שלי, אז ברור שזה אחמד יפתח בשמאל וחוגי באמצע, זה כאילו אנשים שלא יודע איך זה הולך, איך השיבוצים, אז זה אקראית, כאילו כל מי שראה את סכנין, זה היה הכי סביר, ובסוף זה היה ככה, זה אתה אומר לך, ברור, זה היה אחמד קיצוני שמאלי ודור חוגי, שאומנם שיחק העונה באמת וכמעט כל תפקיד אפשרי בהתקפה, אבל בסך הכל בהרכב הזה הוא החלוץ היחיד. זה באמת הפתיע אותי שבכל מיני יישומונים ואתרים. הם לא הרכב שפתח בבלומפיד למעט שימיץ' במקום סק, המערך היה שונה, זה מערך כמו זה ששיחקנו במחצית בחלק השני של המחצית השנייה בבלומפיד, כלומר 4-3-3 עם חליילי בימין וסייף שאחרי זה הוחלף בשמאל. אני רוצה להגיד משהו לדעתי. מכבי בא שהיא קבוצה שאתה רואה שהיא עייפה מאוד מאוד, השחקנים כבר גמורים מהעונה המטורפת הזאת, עומס שלא היה כאן, מנסים להשוות לי לכל מיני חצי תקופות וזה, לא היה עומס כמו נובמבר עד מרץ של מכבי, בכדורגל הישראלי מעולם, פשוט לא היה דבר כזה. בטח לא אם אתה מוסיף לזה את כל הטיסות שגם הרחנו בחול, כאילו הרחנו את המשחקים באירופה גם בחוץ. אז הקבוצה באמת גמורה, וגם שחקנים שחוזרים, הרבה פעמים, כמו ג'אבר, ישר חוזרים לאומס, וישר מטילים עליהם הרבה עוד דין דוד. תראו, כל החילופים של דגות מול ועוד ניגע בהם בהמשך, היו על עניין פיזי. זה משהו לא הגיוני. אז היו פעמים שבאו אליו בתלונות, בצדק, על ניהול משחק. או מה אתה יכול להגיד? אתה יכול להגיד קצת, עם איזשהו באמת פיינטיינג כזה או אחר, אבל אם אתה יוצא לך, נפצע לך קשר, אז נו, מה אתה צריך להכניס קשר, בעיקר כשאתה ביתרון, ואין סיבה עכשיו לעבור ולשחק יותר תקפי. סתם נתתי דוגמה, כן? אפילו בסוף היו לנו שחקנים פצועים שנשארו על הדשא, כאילו היו חילופים, עד כדי כך. אז אם כל הקבוצה לא מפסיקה להיפצע, אתה מבין שיש פה משהו לא נורמלי, וזה אותו צוות רפואי שהיה בעונות הקודמות. נכון שיש שינויים מסוימים, אבל לא דרסטיים, צוות כושר גופני בעיקר התכוונתי. עכשיו, לגבי נור, שנתקע לי קצת, מכבי בא אחרי 7 הפסדים, משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כלומר, אירופה, ליגה, גביע. טבעי שהלחץ יהיה גבוה מאוד, טבעי שהיכולת היא יותר נמוכה בגלל זה, השחקנים, זאת אומרת, במומנטום שלילי, הקבוצה במומנטום שלילי, ומכזה מומנטום שלילי יוצאים בעזרת ניצחון, גם במשחק פחות טוב, ולא תמיד אפילו ניצחון אחד מספיק. אני מזכיר שהיה לאליש הלוי בעונה האחרונה שלו, זה רצף הפסדים נוראי, והוא יצא מזה דרך תיקו אפס עם סכנין, ותיקו אפס עם רמת השרון, העיקר לעצור את המפולת, שלא מפסידים ולא סופגים, ומשם להתקדם מעלה. אז אני חושב שהניצחון הזה מאוד חשוב לנו, לכל הפחות מהבחינה הזו. אני חושב שמכבי פתחה טוב, מעבר לשער, זאת אומרת, דקות ראשונות טובות, אני כן חושב שהקישור שלנו היה טוב, אפילו מאוד באותן הדקות. זה עמד גבוהה, כן? אבל סך הכל, יחסית למה שראינו בתקופה האחרונה, כן היו דקות טובות, פחות או יותר עד באמת הפציעה של אלי, שזה די תקע את כל הקבוצה. ג'אבר, העמדה הכי טובה שלו היא 6, כפומן העמדה הכי טובה שלו היא 6, נאור העמדה הכי טובה שלו היא 6, ובהיעדר קאסה בסגל, אז בעצם השחקן אצל קינדה העמדה הכי טובה שלו זה 10 כנראה, בהיעדר קאסה השחקן היחיד שהעמדה הכי טובה היא 8 זה אלי מוחמד, וכשהוא יוצא זה קצת תוקע לנו את המשחק, למרות שכן היו הרבה חילופי מקום בינו לבין ג'אבר במחצית הראשונה, כן ראית שכל פעם אחד נשאר והשני עולה ותומך, זה יותר היה ג'אבר להוביל במתפרצות עם המהירות שלו והדריבל לאורך, יותר אלי מענת כדור בהתקפות היותר מסודרות. זהו, ואני מסכים
אני עדיין חושב על מתן שעדיין גם החצי הראשון, האמצע שלנו היה מאוד פריך, כמו שאתה תמיד אומר, התקפות התנפצו על הבלמים, אז הרבה פעמים הרגש שזה מה שקרה, זה היה ממש מתחת ליציאה שלי, הרבה הצלות של שימית, וברגע האחרון גליצ'ים, אתה יודע, בקלות רבה מאוד, כרגיל, בתקופה האחרונה,
מאיפה זה הגיע?
הגיעו לנו רחבה, אבל לדעתי זה די על הקישור.
מאיפה רוב התקפות האלה הגיעו?
לא, מאגפים.
מאגפים? זה מה שאני אומר, זה לא היה דרך האמצע הקישור.
מאגפים, אבל בסדר, אבל הקישור בסוף, כשמגיעים לך דרך אגפים, הקישור גם יש לו חלק בזה. זאת אומרת, החטיפות היו במרכז המגרש, זאת אומרת, זה לא שכל ההתקפה הייתה דרך האגף. וגם באגפים, הקשרים האחורים צריכים לעזור באגף, אתה מבין?
אני לא חושב שבמערך הזה הקשרים האחורים שלנו צריכים לעזור, במחילה, אנחנו יכולים לא להסכים, זה גם בסדר, אבל אני לא חושב שתפקיד שלנו זה לעזור באגף. אני חושב שבמערך כזה של 4-3-3, שיש לך שני שחקנים בכל קו, הם צריכים להיות 2-2. זה לא שהם הביאו עזרה, ואז יצרו יתרון מספרי על ידי זה שאחד הקשרים שלהם הגיע לאגף, ויצר שם יתרון מספרי. אז באמת, אני מסכים איתך שאחד הקשרים שלנו
צריך לבוא לעשות את זה. אתה חושב שזה בגלל סגירה לא מספיק טובה של האגפים?
אני חושב שחלילי פשוט לא ירד להגנה. אז כל פעם באו על שניים על סונגרן. ואני חושב שסונגרן עשה נכון, אני חושב אגב סונגרן היה הכי טוב אצלנו. ואני חושב שכל פעם שהוא הגיע אחד על אחד עם אחמד, הוא לקח לו מצוין. אבל קלר היה לגמרי לבד. אז אני במחצית הראשונה, היו הרבה מקרים שקלר הוציא את ההתקפה משם. זה לא הוליד משהו, כי באמת לא הכניס איזה שהם כדורים יותר מדי מוצלחים, ויצאנו לזה להתקפות מעבר, שעם פוטנציאל מסוכנות, אנחנו פשוט לא הצלחנו להפוך אותן למסוכנות, אבל כן היה שם פוטנציאל מסוכנות, כי חלילי היה לבד, שהלכו אליו כמה כדורים פשוט לבד, והיה צריך לצאת אליו בלם, וזה יצר בור באמצע, היה לנו גם אחד על אחד של דין דוד, שבסיוע מסיים את זה קל, ועכשיו זה גם המהירות לא אותה מהירות, גם התבלבל לו שם ברגליים, גם איך שהוא רץ, במקום לרוץ לרגליים של הבלם, כדי שלא יוכל להכניס את הרגל, הוא רץ...
הרגל, אנחנו כבר מכירים אותו, הוא צריך גול. הוא צריך גול.
הוא נסע, נתן את הגול דווקא, אולי הוא צריך עוד כמה.
כן, אבל...
כן, זה לא היה... כן, זה היה...
תמיד הידין דוד של מתי סינקרון, לפי ההגדרות שלו.
בקיצור, אני חושב שזאת הייתה הבעיה. ההגנה ב...
קבל, צודק. יש מצב.
זהו, אז האימור הזה של לתת לקלר להיות חופשי ולחלי להיות חופשי מצד שני, הוא יכול להיות טוב כשאתה בפיגור או בשוויון, אני לא יודע כמה הוא טוב כשאתה ביתרון, וקל וחומר כשההתקפה שלנו היא לא בכושר טוב. ואתה מבין, אם היינו בסיס שלנו והיינו יודעים להניש בהתקפות האלה, אז אתה אומר, אוקיי, זה אימור סביר. וגם אם אתה הולך על זה כטקטיקה, אז אולי באמת, אם אתה אומר, אני משאיר את חלי לי למעלה, אז יכול להיות שאני עדיף לי לאמר באמצע, ולתת כן לאחד הקשרים לבוא לעזור. שוב, זה אימור, ברגע ששחקן לא עושה הגנה, אז מן הסתם, משהו פה, זאת אומרת, איפשהו יהיה מישהו פנוי. זהו, אז אני חושב שזאת הייתה הבעיה שלנו במחצית הראשונה, וזה הזכיר מאוד את בלומפילד, ששם הפקרנו את צד שמאל, אז הפעם הפקרנו את צד ימין, שני הבדלים שבבלומפילד היו שחקנים יותר מסוכנים, קצת יותר טובה. והדבר השני, שסונגרן משחקן הגנה כמגן, יותר טוב מקורנו, בלי לקרוא מכבודו של קורנו, שהוא גם שחקן הגנה מצוין, אבל פה סונגרן לדעתי עדיף, בחלק הזה של המשחק. זהו, אז אני חשבתי ששני הקשרים וסונגרן היו טובים, והפציעה של אלי באמת פגע בנו גם התקפית וגם הגנתית, למרות שאני לא חושב כפומן היה לא, כאילו, רע, שהוא היה בסדר, אבל זה לא אלי.
כן, צריך גם להגיד שכבר בתחילת המשחק, גם שימיץ' חצטף כניסה מאוד מאוד חזקה מאחור, שלא זכתה להתייחסות מסוימת של השופט בכרטיס כזה או אחר, ויכול להיות שזה גם חלק ממה שהשפיע, וגם קורנו, אחר כך מסעי אמר את זה גם במסיבות עיתונאים, שהוא לא עלה ב-100% קשירות, וכבר בדקות הראשונות היה איזשהו קטע כזה של ספק יצא, ספק לא יצא, אז בסוף הוא נשאר את רוב המשחק, אבל זה בהחלט משהו שיכול להשפיע, הוא לא היה התקפי כמו שאנחנו רגילים, אז הנרפות הזאת נגיד יכולה להיות מיוחסת גם לעניין של הפגיעות הגופניות בחלק הראשון של המשחק, וכן היו לנו הזדמנויות או החצאי הזדמנויות במחצית הראשונה, מכבי פשוט לא הצליחה לתרגם את זה לשער שני, היה גם העניין הזה של כן פנדל או פנדל, שבו אני לא יודע עד כמה אתם שמתם לב, אבל עוד לפני שהבדיקה בבר החלה לכאורה, ענן כבר סימן למסעי, אני בועט, אני בועט, ואני חשבתי שזו אינדיקציה לכך שיהיה פנדל, כי השחקנים על הדשא בסוף באמת יודעים הכי טוב מה היה ומה קרה, ואני חשבתי שזה שהוא מסמן את זה, זה אומר שמהביתה שהוא ראה שממש ממש לידו, זה אומר שיהיה פנדל, אבל בסוף לא היה, ורתמו פה את העגלה לפני הסוסים.
זהו, אז
רגע, מתן, אתה חייב להתייחס, היה פנדל או לא היה פנדל, אני לא מבין בזה כמוך.
אני אגיד ככה, עבר לא היה צריך להתערב.
זה שאין אחידות, זה בטוח שאין אחידות.
עבר לא היה צריך להתערב, לא משנה מה החלטת השופט במקרה הזה, כי זה לא החלטה חד משמעית. בין אם היה מכריע שכן פנדל, ובין אם הוא היה מכריע שלא, או כמו שהוא מכריע זה לא פנדל. אפשר להגיד שיותר, אפשר להגיד שפחות, כל אחד לפי דעתו, עבר לדעתי לא היה צריך להתערב, אבל גם אם הוא היה שורק פנדל, גם עבר לא היה צריך להתערב. אני חושב שעבר בישראל מתערב יותר מדי, ובמקרים שהוא לא צריך להתערב בהם, ואני שמחתי, כאילו ברור שרציתי שאין מכבי פנדל ונכבוש לכל, אבל שמחתי שעבר לא התערב, כי זה מסוג המקרים שעבר לא צריך להתערב, וכמו שאתה אומר, אחידות. לדעת שעבר במקרים כאלה, שזה לא יד חד משמעי ברורה של עבירת יד הכוונה, אין ספק שכדור נגע ביד. תראה, מצד אחד, היד כן הייתה לא במנח טבעי ממש, היא קצת הייתה מושטת. מצד שני, זה היה נראה שהוא כן מנסה לשלוח את אחורה ונתחמק. אז שוב, אז אין פה משהו שהוא ממש חד משמעי. היא כן הגדילה את שטח הפנים, אז שוב, יש אפשר ללכת לכאן ולכאן, אבל זה אני שמח מאוד שעבר לא יתערב, ואני מקווה שזה ימשיך.
הגדילה את שטח הפנים, אבל לא את הנפח.
את הנפח, אני מסביר. כשאוכלים פחזניות זה מגדיל את הנפח. המנח של היד לא מגדיל את הנפח.
הרמתי את המנחתה.
אני יכול להגיד שאני ישבתי אתמול באופן נדיר ביציע העיתונאים בשורה האחרונה, ויש את האפשרות להסתכל אחורה ולראות גם אם לא את הטלוויזיה עצמה, כי לא קמתי להסתכל, אבל את התגובות של העיתונאים שם של רדיו חיפה תוך כדי שידור, אז כשהם הסתכלו, הם אמרו, לא, 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 זה לא יהיה פנדל, זה לא פנדל, אז אני חושב שגם זו איזושהי אינדיקציה לכך שכנראה לא היו צריכים להתערב בהחלטת השופט.
תגיד לי מי מהם, ואני אגיד לך אם זה אפשר לסמוך. לא, סתם, אני צריך. בכל מקרה, אני חושב, תראה, אלי היה פצוע הרבה, כאילו כבר לפני המחצית, ואני חושב שהוא נשאר רק אם מסעי לא רצה לשרוף תחנה, וזה איזשהו אימור, אני חושב שזה היה אימור סביר. השאלה היא, כי אלי היה נראה מוגבל, אבל לא שהוא לא מסוגל לדרוך על רגע. זה לא היה כמו חלילי. אצל חלילי אמרת, שמע, אני אמרתי לפחות, זה הזוי שהבן אדם הזה עוד כאילו עכשיו על הדשא. מה, אנחנו נגיע לזה.
זה אימור סביר בעיקר בדיעבד. בוא נגיד ככה, אני מאוד דאגתי שזה הולך לעלות לנו.
כן, אני חשבתי שאלי קיבל מכה, ולא חשבתי שיש פה איזה סכנה לאיזה. כי אצל חלילי הוא נפל מכלום. אז הבנת שיש משהו של תנועה לא טובה. ואצל מוחמד, זה קרה ממכה שהוא קיבל, אז אמרת שסיכוי לחבלה יבשה ולא משהו מעבר.
לא, אלי, חלי לי, דעתי זה היה שהוא אחרי שהוא בית כדור, ואז הוא רדף אחרי השחקן ועשה גליץ' וכנראה גליץ' היה לא נכון.
כן, אני מצטער, לא ממכה שהוא קיבל ממישהו הכוונה.
לא.
כן. זהו, אז באמת החילוף, אז כמו שאמרתם נכון, קורנו היינה במקום מוחמד, שהיה לא קשיר, וזה היה לגמרי סביר לעניין, ואני חושב שהמחצית השנייה התחילה יותר בסגנון של איך שהראשונה הסתיימה, ולא איך שהראשונה התחילה, כאילו, סכנין עשו חילוף, הוציאו את גנדה, הכניסו את טאג'י, שוב, להערכתי פשוט כי הם ראו שדראפיץ' ראה שכן, וזה עבד להם, כי טאג'י אני חושב היה יותר טוב, ואני חושב באותו רגע אז באמת, הם השתלטו על, יחסית על הקישור, וכפרומנה כן נתן כמה חילוצים יפים, אבל לא מספיק תרובה להתקפה, ובכלל לא הצלחנו לעשות מספיק תרומות, סליחה, התקפות מסודרות. אני הרגשתי שהכניסה של ספינלי במקום תדסה לא ממש תרמה להם, זאת אומרת, פה אני ממשיך, כי באמת לא איזה שהם שינויים גדולים, שתחויות רציניות, הכדורים נראה סך הכל, המשחק נראה פחות או יותר דומה, לא הצלחנו לייצר מומנטום משמעותי, סכנין תוקפת, מדי פעם מייצרת איזושהי ביתה מסוכנת, מחזיקה בכדור, אנחנו מנסים ללכת על התקפות מעבר, ולאט לאט ראית שגם ג'אבר מאבד מעל זה, שכבר דקה 55 בערך, הוא כבר ביקש חילוף, כי הוא כאבו לו בעוד הרגליים, ואז הוא הסליס את פירו במקום דוד, שהיה בזה היגיון, כי גם דוד היה עייף, וזה מן הסתם הוא חוזר מפציעה, עוד עניין של פן פיזי, וגם אם אתה לא יכול לשחק, פחות תזרוק את הכדורים על פירו עם הגב, שישמור אותם קצת, והחילוף השני שאלי חג'ר במקום כן ניסה, גם היה אני חושב הגיוני, אז סליחה, רוב האוהדים שלנו לא יבואו בתלונות לפן לחילוף הזה, אני חושב שזה חילוף סביר, למרות שחג'ר חוזר מפציעה ארוכה, מתי שהוא צריך לראות דקות, ואני חושב ש בעמדה הזאת, שפוד גורנו נשוב גם לא היה בסגן, נכון? אז זה היה הגיוני. אני חשבתי שהכניסה של שקר במקום אחמד הייתה טעות גדולה, שאחמד הצליח, אמנם היה לו קשה עם סונגרן, אבל הוא כן זה שביחד עם קלר יצרו שם את היתרון המספרי, וכן גרמו לאיזושהי מסוכנות מסוימת של סכנין מאגף שמאל. אבל אני מה להתלונן על זה.
אני הייתי אומר גם הייתי גם אומר שהיה מאוד בולט שחסרה לנו מהירות מאחורה, כאילו סק, אבל סק במשחקים האחרונים שלו גם לא במיטבו, אבל אני חושב שהיה לנו חסר גם משהו בקו האחורי שלא הסתדר מעבר לזה ששחקנו עם שני בעלמים ולא עם שלושה, אבל גם שם בתוך הרחבה, גם ראינו את זה בסטטיסטיקה, בתור ביותר מתוך הרחבה מאשר אנחנו, זה גם היה בעיניי מאוד בולט, אבל שוב, היקף ניצחנו פה.
אני אגיד לך על זה משהו. קודם כל, כשאנחנו משחקים שימיץ' ולא עם סק, אוטומטית, המשחק שיותר מתאים לנו זה משחק נסוג.
נכון.
זה חלק מהעניין.
נכון.
כשאנחנו עושים את זה, אז מן הסתם הגיוני לנו ללכת יותר אחורה, גם בגלל ההגנתיות שלו, וגם בגלל הקרוסים שלו, שהם כלי התקפי שאתה יכול להשתמש בו. זה אחד. שתיים, הוא יותר אחראי מסק, זה צריך להודות, ולא סתם, הוא ממש הציל עם הגוף שלו.
במיוחד אחר המשחק נגד מכבי פתח תקווה.
כן, שהוא זרק את עצמו על הכדור, אני לא יודע אם סק עושה את זה, אם הוא לא מנסה בכלל לחטוף אותו קודם. מה שקצת הפריע לי, אבל עם שימי צ'וט בענת כדור שלנו, וזה קצת בעייתי מבחינת הלחץ הגבוה, זה לא רק המהירות שלו. זה שלפעמים הוא עם הכדור 65 מטרים מהשער שלנו, קצת לחץ, הוא אחרון, הוא בועט לחוץ. כאילו לא להסתבך, כמו שאתה אומר, מכבי פתח תקווה, לא להסתבך, לא להבין.
חושב כמו בלם של קבוצה קטנה.
כן, קצת כאילו, בטראומה כל כך מה שקרה נגד מכבי פתח תקווה, עכשיו כשזה קורה 20 מטר מהשער שלנו, אני אומר בסדר. קרה לך מה שקרה לך? אל תסתבך. תעיף כדור, שיהיה חוץ לקבוצה היריבה במקום נגיד,
או שזה בגלל שהוא שיחק עם בלם אחד לידו, ולא עוד אחד, ועוד שניים.
כן, זה באמת נראה יותר טוב כשמשחקים איתו עם קו 5, אבל הסיפור הזה ממש פוגע לנו בלחץ הגבוה, כי כל הסיפור שאתה עם הגנה מאוד מאוד גבוהה, זה שאתה משיג את הכדור במקום גבוה, וישר דוחף.
לא יכול לנהל את המשחק על קו האמצע.
וגם ההגנה של היריב הרבה פעמים פה מבולגנת בשלב הזה, ואתה לא יכול לנצל את זה, אם הוא בא לחפות בצד, ואז הוא קרוב לקו החוץ, הוא ישר בועט אותו החוצה. אז מהבחינה הזו, כן, כמובן שיש תורנות לסק, יש גם תורנות לשימיץ', אני חושב שסך הכל שההגנה איתו כהגנה, נראית, המרכז ההגנה, לאחרונה נראה יותר טוב. אבל, שוב, אבל יש את החסרונות שנגענו בהן, וגם יש את העניין של סק ההתקפי, שהוא כמו שראינו גם בבלומפילד, בחלק מהדקות וגם נגד ריינה, שאתה פשוט שם אותו כסוג של חלוץ, והוא אפקטיבי שם. זה היה סך הכל בשני המשחקים האלה. אמנם זה לא הוליד שערים, אבל זה בהחלט הוליד מצבים. ואז רק אני רוצה לגעת בחילופים האחרונים, באותן דקות כן שיחקנו, קו 5, גם, שוב, עניין של הקשירות, ולבוא, ואני שמעתי תלונות שלא הכניסו שם את קינדה, לא יודע, בשלב הזה כבר שתיים, יודע, שתיים שחקנים, חלקם לא לגמרי קשירים, ושהקבוצה כולה בלחץ, עכשיו להכניס בשלב הזה עוד שחקן התקפה, כאילו במקום קורנו, ואז מה לעבור לו, לשחק קו 4 עם חג'אג' כמגן, זה אפשרי. זה אפשרי, אבל בעיקר כשאתה רוצה להתקיף, פחות כשאתה רוצה להתגונן, אני לא חשבתי שזה היה נכון לעשות את זה, אני כן חשבתי שהחילוף של בחר היה נכון, אבל, ושל דגו היה נכון, סליחה, ואני רק רציתי להגיד שבמחצית השנייה, חוסר פרגון שלנו בהתקפה, בכמה התקפות מעבר, גם של פיירו ושל עוד שחקנים, של חלילי, כשהיה צריך לבעוט מסר.
חלילי זה בעיקר חוסר דיוק וריכוז.
הרים לו את הכדור במקום לבעוט ישר לשער, ואז הגיע שוב למצב פחות נוח, ובמקום פעם למסור רוחב פשוט, כן בעט לשער, זה היה באמת, רק אני אגיד שבסוף הפציעה שלו, וכשהוא כן חזר למשחק, זה נראה רע מאוד, אני חשבתי שעדיף לנו להיות בעשר שחקנים מאשר שהוא יסכן לעצמו את הקריירה, אבל הדבר היותר מרכזי, זה שכל מי שדיבר מהיציע ואמר, הוא שומר על הרגליים וכבר הראש שלו בבלגיה, זה חותכת שממש לא, אם הוא מוכן לסכן את עצמו ככה, אנחנו יודעים שהוא כבר עם קרע קטן, עכשיו אחרי שפורסמה תוצאת בדיקת ה-MRI, אז מגיע לו שפו גדול.
טוב, אני אתן שתי התייחסויות קצרות. א', עם מה שסיימת עם חלילה, אני חשבתי שחלק גדול מזה שהוא נשאר אחרי הפציעה, זה לא משהו של שפו גדול, זה משהו בשביל להראות לבלגים שהוא ממשיך לשחק והוא קשיר ושלא ידאגו. וכן היה עניין של רגל מסיימת מאוד מאוד לא מדויקת שלו בחלקים האחרונים של המשחק. זאת אומרת, יצא משהו שבין הרמה לא טובה לביתה לא טובה, אז כבר עדיף היה שיבחר באחד מהם ויבצע אותו כמו שצריך. היה שם ממש חוסר דיוק שמאוד מאוד לא אופייני לו. לי זה היה נראה כמו שני קרוסים, בעיקר לא טובים, חזקים, לא מתוזמנים, לא מבחינת הנקודה על הדשא, ולא מבחינת העוצמה, ולא מבחינת כלום, וכבר היה עדיף שפשוט יבעט לשער וינסה, כי זה היה נראה משהו ביניים כזה לא מוגדר. ובעניין קינדה, אני חושב, זה עלה גם במסיבת עיתונאים עם מסאי, אני חושב שזה עלה בעיקר בגלל שכשאלי חטף את המכה בהתחלה, במחצית הראשונה, אז קינדה התחיל להתחמם. ואז כאילו התקבע אצל כולם, שהוא אמור להיכנס, שהוא אמור להיכנס, שהוא אמור להיכנס. בסוף כל החילופים היו אחד תמורת אחד, כמו שאמרת, ברמה הפרסונלית, והרבה בעיקר פגיעות גופניות, ואז זה יצא כאילו לא בסדר במרכאות שקינדה לא נכנס. שאלו גם את מסאי על זה במסיבת עיתונאים. והוא אמר, בשלבים שבהם בסוף בוצעו החילופים, אז רובם היו בגלל אילוצים, וקינדה לא מצא את מקומו, אבל לגזור מזה חלילה על מקומו בסגל, בהיררכיה וזה, זה פשוט לא נכון, לא מקצועי ומיותר, וזהו.
מה שאפשר ללמוד על מקומו זה שרפאלוב פותח לפניו, ואני לא בטוח שלא היכולת של רפאלוב זה בצדק. מה שכן, אני מקבל את ההערות של חברים שגם בקבוצת הוואטסאפ הגדולה, מה שנקרא אצלנו, שמדברים על עניין המנהיגות, ואני יכול להבין את זה.
כן, בהחלט. טוב, אנחנו יכולים לעבור מאתמול להיום, ולעסוק עכשיו במינוי של בחר, אז אני אומר, שמעתי היום לא מעט דיונים בעניין הזה, גם כבר בחלק מהעסקטים, וגם ברשתות החברתיות ובוואטסאפ, כמובן. אז יש את העניין של זה שמינו את בחר, יש את העניין הזה של לא מעריכים את החוזה של דגו, ויש את העניין הזה של תזמון של ההודעה. אז לפחות לעניין התזמון של ההודעה, אני לא יודע עד כמה שודרו גם השאלות, ובטח בחלק האחרון של מסיבת העיתונאים אתמול, אבל בגלל שזה יצא שהייתי שם, אז המסיבה בעצם כמעט חצי נקטעה על ידי דודו, כשנדמה לי דורון בן דור שאל והתעקש פעמיים ושלוש, עם העניין הזה של מינוי המאמן לעונה הבאה, ומשהו שחודר לחדר ההלבשה, אם זה מעורר רכשים, אם עסוקים בזה וכו'. ובוא נגיד ככה, דגו בהתחלה נתן לזה איזושהי תשובה דיפלומטית או קיוף, אני לא זוכר. וכשבנדור ניסה לעשות חקירה נגדית כבר על העניין הזה, אז דודו בזק פשוט קם, אמר תודה רבה, שבת שלום, שיהיה שבוע טוב, והמסיבת עיתונאים הסתיימה. ואני חושב שאולי היה תכנון מראש להוציא את ההודעה הזאת היום, ואולי העניין שזה עולה באופן יותר ויותר אינטנסיבי בשאלות של עיתונאים גרם לזה, אני לא רואה איזושהי בעיה בזה. זה נכון שאפשר לגזור מהדבר הזה על מה מכבי חושבת על סיכויי הזכייה באליפות של דגו, שזה כאילו בא עוד תוך כדי הקמפיין וכשהליגה לא הוכרעה עד הסוף, אבל אני לא רואה בזה טעם לפגם, להפך אני חושב שיש בזה מהלך שאומר אוקיי, אפשר להפסיק להתעסק בזה חברים, אפשר לחשוב אם זה היה מהלך נכון או מהלך לא נכון, אבל לפחות יודעים מה הולך להיות, זה יוצר איזשהי סוג של ודאות, ובהקשר הזה אני פשוט לא רואה בעיה בעובדה הזאת, להפך ככל שזה היה יותר על קטע של שמועות וששואלים בלי סוף מה החלטתם, אז נראה לי שזה מעורר הרבה יותר חוסר שקט ופחות בריא למאבק אליפות ככל שקיים כזה. ולעניין המינוי עצמו, בוא נגיד ככה, צריך להיות מאמר מסוג מאוד מאוד מסוים בשביל להחליט, לא, בחר המאמן שיש לו את סיכויי ההצלחה הכי טובים בשביל מכבי לעונה הבאה, נוותר עליו וניקח משהו אחר. ברגע שבחר על המדף וזה אפשרי מבחינתו וזה רצוי מבחינתנו ויש לזה התכנות, אז הולכים ומממשים אותה. לא צריך כל הזמן להיות הכי הכי אוי ברכוכם ולנסות להתחכם ולמצוא משהו שהוא לא צפוי ומפתיע וכאלה. לפעמים צריך ללכת על הדבר המובן מאליו הזה, ולו בשביל שלא יבואו ויגידו לך אחר כך, אם נכשלת, תגיד, אתה דפוק, היה לך את בחר כאופציה, למה לא לקחת אותו? מכאן אני מותיר את זה לכם.
אתה רוצה נדן?
כן, אני אתחיל להשאיר כמה נקודות לגבי הדבר הזה. ככה, דבר ראשון, אני מסכים מה שהמתאמר הזה גם הדעה הרווחת, שבאמת אתה לא יכול להתעלם מסיטואציה שבה יש לך את המאמן הכי בכיר, שרק לפני פחות משנה, שנתיים, הגענו איתו לפיקים בלתי נשכחים. ככה שזה בהחלט מוצדק. אני כן חייב להגיד פה כמה נקודות. כמה מהם הם דברים שאני רוצה לשים אולי כעזרה או כחששות אישיות שלי. יכול להיות שזה רק אני רואה את זה מנקודת מבט אולי טיפה יותר מוטרדת וכאלה. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה העניין של המעמד שבחר מגיע איתו למכבי חיפה. גם לפועל באר שבע כשבחר הגיע וגם למכבי חיפה כשבחר הגיע, הוא הגיע במעמד מאוד מסוים. הוא הגיע במעמד כזה, לפחות זו הייתה התחושה, שהוא מקבל איזושהי קבוצה שכבר יחסית די אפויה, והוא צריך לתת את הגושפנקה ולהביא את האליפות. זה נשמע נורא קל, כמובן, ובחר יש פה באמת כל המניות הם שלו. אבל אני חושב שלהבדין מהפעמים האלה, בחר הפעם מגיע בסיטואציה אחרת. הוא מגיע לקבוצה שבנויה, יש בה סגל, בוא נגיד את האמת, יש בה סגל טוב. לא... בוא נגיד, אם היינו לוקחים השנה אליפות, אף אחד לא היה מופתע, תסכימו איתי.
היה מופתע לא בגלל הסגל, אלא היה מופתע בגלל המאמן. אני מאוד מסכים איתך, ואני דווקא, סליחה שאני קוטע, אני מקבל את מה שאתה עומד לומר, אני חושב שחלקו הגדול תלוי בכמה אפשר יהיה, או כמה ירצו להשאיר מתוך הסגל הקיים. ברמת השאיפה שלי, אם אני מתפרץ רגע לפרקי הקיץ שלנו, זה ש... איפה שאין חובה לגעת ולשנות, ייתנו לזה לרוץ.
אז אני רק רציתי להגיד לגבי זה, שאני מאוד רק מקווה, או רוצה להגיד, אין מאמן שגדול מהמועדון. ואני מאוד הייתי שמח לדעת ולהימנע בסיטואציה שבה ברח כבחר מגיע בסיטואציה שהיא לא כמו הסיטואציות הקודמות, של הפועל באר שבע ומכבי חיפה, כמו שאמרתי, שבה הוא מגיע במין פוזיציה יותר צנועה ו... שוב, זה בתחושה שלי, כן, מה שאתם נותנים לי אני אקבל, אני אקח את האליפות. הפעם זה מרגיש לי שהוא מגיע בדרישות, לא יודע אם כל מה שפורסם הוא נכון, בסדר, זה רק אתרים, זה צריך לקחת זה ברבון מוגבל, אבל לפחות בתחושות שלי הוא מגיע עם מעמד הרבה יותר גדול.
אתה יודע שלא כל מה שפורסם הוא נכון.
כן, אבל בוא נגיד שזה לא נשמע לי מופרך שבאמת הוא יגיע, הוא שם תנאים, בסדר? אם השחקן הזה יגיע, אם השחקן הוא יגיע וכן הלאה. ואני חושב הנקודה פתיחה הזו היא טובה, כי מצד אחד שחקנים רוצים לבוא, בגלל שזה בחר, וזה מושך אולי שחקנים לבוא לשחק במכבי. מצד שני, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שזה מתקשר גם לזה, זה עניין של הקרמה. בסדר, אני יודע שהרבה אנשים לא מאמינים בזה, וזה, וזה בחר, ואיך אתה מדבר ככה, אבל בסוף כן, יש פה גם עניין שהוא יותר, בוא נגיד במומנטום, בסדר? בחר עבר, להבנתי, לא עונה כזאת טובה בכוכב האדום, ואני חושב ש... בוא נגיד, אני מקווה ש... שיש פה איזשהו, איזושהי קרמה, לא, בוא נגיד ככה, אני מקווה שהקרמה פה לא תימשך, אוקיי? כי אני גם, זה מתקשר לי לנקודות הבאות, אבל בוא נגיד ככה, למשל, שחקני הבית שלנו שכן שותפו העונה וכן שיחקו וכן כבר אחרי שהם עברו את ההשאלה, אני מאוד מקווה שהם ימשיכו להיות משותפים, ולא תיגדע להם הקריירה באיזושהי צורה שהם יחזרו טיפה אחורה. דבר שלישי, אני לא יודע מי מכם שם לב, שוב, זה גם דיווחים, זה צריך לקחת זה בערבון מוגבל, אבל היה ב... אני חושב בכמה אתרים דווח על זה שאמיר נוסבאום מגיע כעוזר. אמיר נוסבאום, מי שלא זוכר, הוא המאמן של קבוצת הנוער של מכבי, שמסיימת את העונה במקום השני, לא תיקח חליפות, ופה דווקא זה נקודת אור, כי יכול להיות שבאמת, אם זה נכון, אז נוסבאום מגיע להיות עוזר שלו, נוסבאום כבר היה, למי שלא זוכר, היה כבר עוזר של ברק בחר, אני לא זוכר אם זה באחת מעונות חליפות או אחר כך, אבל המשמעות פה יכול להיות שהיא דווקא אופטימית, כאילו יכול להיות שכן יש כוונה להמשיך לשלב שחקנים, שחקנים מהנוער. היום למשל הוא ערך חוזה של עומר דהן, מלך השערים, ואולי כן זה איזשהו סיכום או איזשהו משהו שכן היה עם בחר, מתוך כוונה כן להמשיך את המגמה הזו של שחקני בית. דבר רביעי, ששכן דיברתם עליו בתחילת הפרק, העניין של הקמפיין באירופה, אז אני רוצה להתייחס להודעה של מכבי. אני חושב, בהודעה של מכבי היה כתוב משהו בסגנון של קמפיין מכובד באירופה. זה הרבה מעבר לקמפיין מכובד באירופה. כאילו, פה קצת גולש לדגו וההחלפה, אבל כאילו באמת היה פה קמפיין די טוב. ואני מחזיר אתכם כאילו לפרק מתן שאנחנו הקלטנו בתחילת העונה, הרבה מעבר לציפיות. הרבה מעבר לציפיות, בטח של העונה כזו שהיא אחרי שלוש אליפויות וצ'מפיונס. אז פה אני חושב שהיה... זה הרבה מעבר לקמפיין מכובד. דגו כן, אנחנו לא מסכמים, אבל דגו כן עשה פה, מלבד החודש הזה, עשה פה עונה די טובה, טובה מאוד אפילו. וזהו, ואני, שוב, אני מקווה שבאמת, זה נכון שמצד אחד, בחר זה המאמן, אי אפשר להתעלם מזה שהוא פנוי, והוא המאמן הבכיר היום בשוק הישראלים. מצד שני גם, כאילו כן טיפה כואב לי, כי כן הייתה איזושהי דרך, זאת אומרת, כן התחלנו משהו, וכן חשובה לדעתי המשכיות. מצד שלישי אני אומר, בחר כן מכיר את הסגל, רובו לפחות, אז אני בהרבה תחושות מעורבות, חייב להגיד. זהו, ובזה אני מסכם.
טוב, יפה. אני גם לא בסדר, ככה מכמה דברים שגם נגעת בהם. תראה, אני חושב שבחר מקבל סגל פחות טוב מהסגל שהוא היה לו כשהוא עזב, אבל הוא מקבל נקודת פתיחה יותר טובה מהסגל שהיה לדגו. בחר לא עזב.
אבל הוא מקבל סגל יותר טוב מה שהיה לו כשהוא הגיע למכבי חיפה, לדעתי.
כן,
לא?
אני חושב שכן, מהבחינה הזו הוא מקבל.
אני חושב, רגע, בזמן שאתה עוד חושב עם מה להתחיל, הוא מקבל סגל יותר טוב ממה שהיה לו כשבלבול עזב פה, ואני חושב שחלק גדול מהיתרון של הסגל שהוא מקבל, כשאנחנו עוד לא יודעים איזה סגל הוא יקבל, כן, אבל יהיו בו יותר שחקנים שיודעים מה זה לזכות באליפות, ויודעים מה זה לזכות באליפות במכבי, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי.
בחר פה במחאות כפות נשים ניצל, נקרא לזה ככה, מעונת המעבר. אני לא יודע אם הוא יכל לעשות אותה יותר טוב הישגית מדגו, לעולם לא נדע. אין בליגה, בטח באירופה. אני בספק גדול אם הוא יכול לעשות את זה יותר טוב מבחינת השילוב של שחקנים שהוא מקבל, שהם לגיטימיים לסגל כמו פיינגולד, כמו חג'אג'. ג'אבר אמנם נתן לו הזדמנות, בחר צריך להיאמר לזכותו, אבל עכשיו הוא מקבל אותו כבר כאחד הקשרים הכי טובים בליגה. קיוף, שהוא לא נתן לו דקה, מקבל אותו כשוער ליגה טל לגיטימי.
אגב, בזכותו גם לגבי ג'אבר.
כן.
אחד הקשרים הטובים בליגה גם בעיקר בזכותו.
בזכותו של ג'אבר אתה מקבל, או בזכותו של בחר?
בזכותו של בחר, ברור שג'אבר עשה, כאילו הוא עשה את העבודה, כן, אבל...
לא, בסדר, אבל...
הוא הפך אותו אחד הקשרים...
אבל דגו נתן לו את המפתחות הרבה יותר ממה שבחר נתן לו. אין מה להשוות. בסדר, מן הסתם, כי לא הלך אבו פני ולוי, אבל עדיין, נתן לו תפקיד הרבה יותר משמעותי, וגם הזיז אותו לשש, מה שהוא לא עשה אצל בחר, אני חושב שזה גם חלק מהעניין שהוא יותר טוב, עכשיו בחר גם ידע להשתמש בו בעמדה הזו. אז אמרנו, וכיוף, שהוא מקבל אותו לכל הפחות כשוער ליגת העל לגיטימי, וגם מי שחושב שהוא לא מתאים כשוער ראשון, ויבוא שוער ראשון אחר, אז הוא שוער שני לא פחות טוב מהשוערים השניים שהיו לנו לאורך שנים, וזה שוער שני שאתה אומר לעצמך, גם אם קורה לי, אתה יודע מה, עכשיו, אם קורה משהו, נגיד היינו במאבק עדיפות יותר צמוד, וכיוף נפצע, היית מרגיש רגוע עם זה? אם ניצן עכשיו בפוקס בשער, ממש לא, צריך להודות, נכון? אבל אם אתה מקבל את כיוף נגיד כשוער שני, זה משהו שאתה יכול לקראת איתו הרבה יותר בנוח. כמו שחיינו עם משפטי סך הכל כשוער שני.
אני כן חושב, למשל, אתך שאני אגודר אותך מתן, ולניח זו החלטה שאני חושב שאצל בחר אולי לא הייתה עוברת. כאילו שוער כמו, נניח איתמר ניצן, שהוא יהיה שוער ראשון או שהוא יהיה...
אני מסכים. עוד עכשיו הלאה. באמצע העונה שבחר פוטר, אז אמרתי פה, קלט מה שנקרא מתועד, שאני חושב שדגו יש אחלה עונה. ועדיין, גם באמצע העונה הייתי מחזיר את בחר. אז בוודאי שבסיום העונה אני בעד להחזיר את בחר. שוב, אני לא חושב את זה. אני אגיד מה שרוב העודים אולי לא הסכימו איתו. אם זה לא היה בחר, הייתי ממשיך עם דגו. אני יודע שהם לא מרוצים, אבל הייתי ממשיך עם דגו. לא מביא עכשיו צוות זר, לא מחליף אותו במאמן אחר. הייתי נשאר עם דגו. בחר זה היחיד, אל תגידו לי עכשיו אם קלופ עוזב את ליברפול ומוכן לבוא, כן? בריאלי, בסדר?
אחרי הקריסה של קלופ בשני מחזורים האחרונים,
לא היית רוצה.
אז ברור שעם קלופ, כן, זה משהו חריג, אבל אני מדבר ברמת הריאלי, לא הייתי נשאר עם דגו. בחר זה החריג שכן בסופו של דבר, כן הייתי מביא. עכשיו נגיד.
אגב, סתם שאלה, גם אם בחר היה חותם מכבי תל אביב, היית משאיר את דגו? זאת אומרת, היית משאיר את דגו בכל מקרה.
משנה מה בחר. עכשיו, לגבי התזמון, כשאתה יכול, זה כמו ללכת, לראות מטיל זהב ענקי באמצע, אתה יודע, הרחוב נגיד, שהוא לא שייך לאף אחד, ואז להגיד, אתם יודעים מה? כרגע קצת כבד לי, אני עם הקניות, אני שנייה, אני אלך, אני אחזור עוד שבוע, אני אקח אותו. זה לא הגיוני. כשיש לי הזדמנות להחתים את בחר, אתה מחתים את בחר, או סוגר עם בחר, או לא יודע אם הוא חתם או סגר או לא משנה. אתה לא אומר לעצמך, טוב, אני אחכה לראות אולי דגו, כן בסוף יזכה באליפות, אולי זה סתם התנהלות יותר נכונה כמועדון, להגיד להודיע בשלב יותר מאוחר. לא, זה לא עובד ככה. אתה יכול להחתים את בחר, אתה מחתים את בחר. ואחרי שהחתמת אותו, לחשוב שבעידן הנוכחי, זה משהו שאתה יכול להשאיר בשקט במועדון, עד לסיום העונה, נו, זה לא רציני, עם כל הדלפות וכאלה דברים, כאילו כולם יודעים את זה. אם אני ידעתי את זה לפני שזה יצא, כאילו, שמכבי יוציא את ההודעה, אז כמובן שעוד רבים, וכבר אנשים ימים אחורה כבר כותבים, זהו בחר סגור וכאלה. ברגע שסגרו איתו, היו צריכים להוציא את ההודעה, וטוב שעשו את זה. אני חושב שזה פוגע בכבודו של דגו. אני כן חושב שאולי יש שחקנים שעכשיו זה יכניס אותם קצת, ייתן להם תמריץ, כן להיות יותר טובים, להוכיח את עצמם לקראת המאמן הבא, שהוא כבר כאילו ידוע השם שלו, וכבר שם עין. זהו, אני זה להגיד שבאים, כמו שאמרתי, אני לא אוהב בכלל, אני חושב שיש פה חוסר כבוד לדגו, אז אני כן אהבתי את המינוי של בחר, למרות שאני כן חושב שסך הכל לדגו הייתה עונה טובה, מעניין לראות מה יהיה הצוות. אני כן אגיד ככה, מכבי תל אביב בכדורסל, פעם היה להם את דיוויד בלט כמאמן, עם עונה קצת פחות מצלחת, ואז הם החזירו את פיני גרשון, ודיוויד בלט חזר להיות עוזר שלו. עכשיו, דיוויד בלט, שנקרא, כל הכבוד לדגו, זה פיגורה קצת הרבה יותר גדולה. ואני חשבתי, ואני שומע דברים, אבל אני לא אגיד מה אני שומע מתוך המועדון, כי אני דיסקרטי, ושאומרים לי דברים, אני נשאר איתם דיסקרטים, אז אני לא אגיד מה אני יודע לגבי, אם זה דגו, אם זה בחר, אם זה אלברמן, אם זה שחר, לא משנה, כי זה גם לא רלוונטי. אני חושב שהיה נכון למצוא את הנוסחה, שבהנחה שגם דגו היה רוצה, שהוא יהיה עוזר של בחר, כי אני חושב שכיוון פה איש כדורגל מאוד רציני, שכן מתאים לאתוס של המועדון מבחינת הכדורגל של שחקים, למרות שגם אם לא תמיד, הוא כן ידע להיות פרגמטי לא פעם, בעיקר שהקבוצה הייתה עייפה, וכבר היה יותר נכון לשחק מסוג, ולהגיד לו גם, כסוג של הבטחה נקרא לזה, אתה תחזור להיות להבטה הזאת אחרי בחר, הייתה לך שרה קולונה בסדר גמור, תמשיך להשתפשף כעוזר, בדיוק כמו שבלט עשה, ואתה תחזור לעמדה הזאת, ובלט אגב חזר, ושחר איתם ביורוליג, כמאמן, אחרי שהוא עשה את זה כעוזר של גרשון, אני חושב שזה היה מסלול מאוד מאוד נכון לדגו, שדגו, איש כדורגל נהדר, ואני הייתי שמח להמשיך ולראות אותו במערכת שלנו, אני גם חושב שאגב, יש סיכוי טוב שהוא יחזור בעתיד, חבל לי שהוא לא נשאר. בטח שהוא בא כבר עם יותר ניסיון, באיך נהל כאילו קבוצת כדורגל בסדר הגודל של מכבי, ועם קמפיין אירופאי, ומאבק עליפות אמנם לא כרגע, כרגע זה די סגור, אבל לפחות בשלבים ארוכים של העונה. זהו.
אגב, אני אגיד עוד משהו.
אני מסכים איתך עם העניין הזה של להשאיר את דגו במערכת. אני לא בטוח שמבחינת בחר זה משהו שהיה עובר, מקובל עליו וכולי, ולכן אני חושב שזה תיאורטי מבחינתנו רצוי, אבל לא משהו שיש לו באמת התכנות. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת על העובדה שזה יצא באופן רשמי מהמועדון. זה נראה לי הרבה יותר נכון מאשר לגרום לדגו להמשיך לשקר או להתפתל או להסתיר משהו שהוא כבר יודע, כשברור שהוא הולך להישאל על כך מדי יום או מדי מחזור, וזה בטח לא לעניין להגיד אני לא יודע, אני מקווה להישאר, כשהוא יודע כבר והודיעו לו באופן שראוי שיודיעו לו מה הולך להיות עם המועדון בעונה הבאה. ועוד משהו לגבי...
עד רבה, ראש ממשלת מעבר, כן. אתה לא יכול להדיח אותו. שאתה יכול, תבין, אבל כאילו, עכשיו הוא לא צריך לפעול חשבון לאף אחד.
נכון.
זה לא ש... כאילו, הוא יודע שהוא לא יהיה פה כבר בעונה הבאה, אז אין לו איזה שיקולים של אני לא רוצה להדליק את החדר הלבשה, אני רוצה לשמור את הכוכבים או המנהיגים יותר קרובים אליי, כדי שלא יעשו לי בלגן בקיץ, אבל לא, הוא יודע, הוא לא ממשיך. עכשיו, באמת השיקולים יכולים להיות, תמיד צריכים להיות נקים, אבל פה עכשיו זה אפילו עוד יותר קיצוני, וגם מבחינה תקשורתית, באמת עכשיו תפסיק ההתעסקות הזאת, אין להם מישהו באמת ילך לקיצון של, טוב, חייבים לסיים זה עכשיו, ולמנות איזשהו מישהו, לא יודע, שמטוסביץ' או מישהו יהיה כאילו עד, עד, עד לסיום העונה. לא יודע, זה נראה לי באמת, לא חושב שאנחנו במצב הזה, ש...
מטוביץ'.
צריכים להגיע לשם. מה זה?
מטוביץ'.
מטוביץ', מטוביץ', סליחה.
עכשיו, עוד דבר שעבר לי בראש היום, מבחינת הקטע הזה של בחר ודגו, אני באמת כמוך לא בטוח בכלל שבחר היה מביא אותנו לסוף פברואר, באותה פוזיציה שבה דגו הביא אותנו, גם מבחינת אירופה, גם מבחינת הליגה, גם מבחינת סגירת הפער תוך כדי העונה ממכבי תל אביב, אבל באותו רגע של סוף פברואר, כשהיינו באיזשהו פיק, שאחריו הייתה לנו נפילה, שלא לומר צלילה, אז יכול להיות שבחר היה משם לוקח את העגלה הזאת הרבה יותר קדימה והרבה יותר מצליח, גם בזכות הניסיון של השלבים מתקדמים של העונה, שזה משהו אחר, המאני טיים מכל שלב ההכנה והשגרה של הליגה והעומס המטורף שהיה לנו פה בחודשים שקדמו לחודש האחרה.
זה, צריך פה לתת את הקרדיט, אורי קופר דיבר על זה בפודקאסט שלו, העונה, עונת כדורגל עבור מאמן היא שונה לחלוטין בנובמבר לאפריל, דגו בסך הכל כל הקריירה שלו, אם אין משהו כמו 8 או 9 פעמים הוא אמר באפריל, זה בסוף משפיע, כי לא בכל הקבוצות הוא סיים את העונה, ובחר עשה את זה כמה פעמים וגם זכה באליפויות, זאת אומרת, באמת יש פה משמעות מאוד גדולה. אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד לגבי כל אלה שמתי מה שאתה אמרת עם הצבע אור וכן הלאה וכל הדברים האלה. צריך להגיד בסופו של דבר, דגו היה מאמן די אלמוני, ומכבי חיפה נתנה לו את הבמה. ועכשיו, הנקודה הפתיחה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אני מעריך שהוא יגיע לקבוצה שהיא לא קבוצה תחתית בליגת העל. הוא התחיל בליגה הלאומית, הוא היה איזשהו מאמן שמסתובב בליגה הלאומית. עכשיו הוא מאמן ש... הוא בהחלט יכול להתאים למכבי נתניה, להפועל תל אביב, זאת אומרת, קבוצות כמובן שהמאמן, שיש רלוונטיות למאמן, אבל הוא מאמן מצוין, הוא מאמן ישראלי, מכבי חיפה יצרה מאמן ישראלי, לגיטימי מאוד, לא יודע, טופ 5, בליגה, בליגת העל.
אבל אם יש עמדות פנויות כרגע במועדונים האלה בשלב הזה, אבל לא מעניין.
בסדר, אני אומר, באופן תיאורטי אני מדבר.
נתניה כנראה תתפנה העמדה בקיץ.
נתניה?
לא. לא, סליחה, הם מינו עכשיו את בלבול.
כן, זהו, זה נראה לי...
פועל תל אביב אולי.
אחתי שכח.
אולי פועל תל אביב.
לא, בלבול יכול להיות, ימשיך עם גרנט ליד האפריקאי.
כן. זה מה אני אגיד לכם, אני סך הכל מבסוט מהמינוי הזה. אני חושב על שלבחר יש כאילו, בחר בא בפעם שעברה, הוא בא עם לחץ של עשור בלי אליפות, אבל הוא בא עם ציפיות יותר נמוכות של, טוב, לא זכינו עשור, אז כאילו, מה נשתנה הלילה הזה פה, לא, לא. פה הוא יצטרך להחזיר את האליפות, כל דבר חוץ מזה יהיה כישלון, עוד שמישהו שאל אותי מה, זה לא תלוי מה תעשה כאילו גם היריבות, חשבתי כן, אם נעמיד 90% הצלחה וריינה תעמיד 92% הצלחה, נאלץ לבלוע את הצפרדע הזו, אבל לא, אנחנו צריך לקחת פה אליפות ושדגו ייעץ לבחר, איך שחקים בבלומפילד, כי זה נראה הרבה יותר טוב של דגו מאשר אצל...
זה האתגר היחידי שנשאר לבחר, לא, הוא לא נצטרך בבלומפילד.
כן, טוב, יהיה לו...
כן, מתן כבר רשם שזה לא האתגר היחידי.
טוב, זה מה, יש לו גם, כמובן באירופה מסלול הפעם יותר קשה, וכל זה יכול. אנחנו ניגע בזה, ויש לנו עוד הרבה זמן להתעסק במה עומד בפני בחר, אז פה זה יותר השינוי של התפקיד. זהו, נכון בשביל מכבי, חבל סך הכל על דגו, אבל החלטות מקצועות פעמים צריכות להיות קרות. אני לא חושב שיש פה איזשהו ביזוי או משהו כזה. אתם יודעים מה? יותר הפריע לי כשהבאנו את איתמר ישראל, ובסכימת סוף מחנה אימונים הבאנו לו, לא יודע, אולי אני מגזים, אבל בשלב יותר מוחר פתאום הבאנו לו לראש עוד שוער, אמרנו, טוב, עכשיו זהו, אתה כבר כאילו שוער רביעי, זה אפילו לא שלישי. זה דברים שאולי לא כל כך הוגן, שחקן, זאת אומרת, אני מקבל החלטה קרה שהיא לא כל כך הוגנת. פה, אני באמת לא רואה עם זה שום בעיה. לא פיתרו, נתנים למאמן, כמו שאמרתם, חסר ניסיון כמעט, אולי מועדון הכי לחוץ בישראל, אך שבא אחרי שלוש אליפויות, לאמן עד סוף העונה, למרות הרבה קולות אחרים שנשמעו לאורך העונה, לא יודע, שפו למכבי מהבחינה הזו לדעתי.
כן, טוב, נחתום כך. אני שלחתי לדגו אתמול, היום בבוקר אחרי ההודעה הרשמית, שאני מאוד מאוד אשמח אם הוא יחזור למכבי בעתיד, והמון המון תודה על עונה נהדרת בסך הכל, עם הרבה מאוד חוויות חיוביות, יש שיגדירו אותה ככישלון, אני לא אחד מהם, נכון שזאת לא הצלחה מסחררת, כי לא לקחנו אליפות, אבל ניקח מהעונה הזאת הרבה מאוד רגעים נעימים, טובים, מספקים, מיוחדים, זאת בכלל הייתה עונה פסיכית בהרבה מאוד מובנים, ואם מישהו ממאזיננו קרוב לדגו, ויכול גם לשכנע אותו בקיץ, לבוא ולסכם יחד איתנו את העונה הזאת, אז תבוא עליו הברכה, והדי-אם פתוח כמו שאומרים. תודה רבה נדב, ותודה רבה מתן.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי ביי, הרוב כל לדי. Follow.